ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. המפגש השבועי, השיעור השבועי, פרשת השבוע היא פה במוקד בזמן הקרוב, ואנחנו כבר בפרשת ויצא, ויצא. בואו נעשה רק איזשהו סיכום כללי עד עכשיו, ונגיע אז לנושא המרכזי שלנו היום, פרשת ויצא, שהיא בעצם סוג של מדריך איך יוצאים לעולם. אם תרצו כותרת אחת משמעותית, לפחות מה שאנחנו נעסוק פה היום, בכל פרשה אפשר למצוא עוד נושאים כמובן, ועוד שאלות ותשובות, אבל אנחנו נהיה עם איזשהו מדריך של איך יוצאים לעולם, מהבית החמים והנעים והמוכר אל העולם הגדול, על כל מה שהולך בו שם בחוץ. אבל רגע, מי יוצא ולמה? אנחנו בספר בראשית. התחלנו את ספר בראשית בבריאת העולם, בסיפור גן עדן, במבול ותיבת נוח, ואז אברהם עלה על בימת ההיסטוריה. אברהם ושרה, הזוג המשפיע, אולי המשפיע ביותר בעולם, התחילו לבסס את המונותאיזם, את היהדות, את הצדקה, את ארץ ישראל, שמעו את הציווי לך לך והתחילו להתקדם לכאן. אברהם ושרה בעצם מפנים, אפשר להגיד, את מקומם לטובת הדור הבא, יצחק ורבקה. ליצחק ולרבקה נולדים תאומים קצת שונים, אפס זה מזה, יעקב ועשיו. ואנחנו רואים איזושהי פרידה בין שתי הדרכים האלה, הדרך הטובה של יעקב, הדרך הפחות טובה, נגיד את זה בעדינות, של עשיו. ויש ביניהם מתח וקרב על הבכורה ועל הברכה. ואנחנו בעצם, בשבוע שעבר, היינו בשיא, אפשר להגיד, הקונפליקט הזה. ויעקב פשוט בורח. הוא בורח מפני עשיו, יש לו אח שרוצה להרוג אותו. והוא הולך לחפש גם קלה מחוץ לארץ ישראל, גם לעבוד שם בחוץ, הוא עוד יגיע לעבוד אצל לבן הרבה מאוד שנים, וגם לבנות, לבנות חיים, לבנות משפחה. וזה בעצם הרגע שבו מתחילה הפרשה שלנו, פרשת ויצא. עכשיו אנחנו מבינים שיעקב יוצא, לא סתם יוצא לטיול בשכונה. הוא עוזב את ארץ ישראל פעם ראשונה, עוזב את הבית החם של אבא ואמא, עוזב את אחיו התאום, שנהיה האויב שלו, ויוצא כל מה שהוא קיבל עד היום. הרבה מאיתנו גדלו באיזושהי חממה, באיזושהי סביבה מוכרת, ואז יוצאים לכבוש את העולם. אנחנו נלך צעד אחר צעד עם יעקב ונראה איך יוצאים. לפעמים זה מארץ ישראל לחול, כל מיני סוגים של שליחויות ותפקידים, כל אחד והמסלול שלו בחיים והמסע שלו. בואו נלך עם יעקב יד ביד עם פסוקי הפרשה ונתחיל לצאת אל הגלובוס, אל היקום שמחכה לו בחוץ. אז הפרשה באמת מתחילה במילים אולי המפורסמות, די בסיסיות. אם זה פרשת ויצא, היא תתחיל גם במילה ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב עוזב את באר שבע ואת המקום המוכר, את ארץ ישראל, ויוצא לחרן, הולך ברגל למקום רחוק, משם אבות אבותיו הגיעו, יוצא לשם גם כדי לברוח מיסב, גם כדי למצוא לעצמו קלה. שואלים הרבה מאוד פרשנים את למה זה כתוב ככה. ויצא וילך. אפשר היה לכתוב יותר קצר, התורה לא מבזבזת מילים, לא מבזבזת מקום, אז למה זה מנוסח בדרך הזאת? הנה התשובה של רש"י שאומר לנו, בעצם הוביל אותנו אל העיקרון הראשון. בעיקרון הראשון, כשאתה יוצא אל העולם, כשאתה נהיה אדם בוגר זה, אתה חשוב. יש חשיבות בכל פרט, יש חשיבות בכל אינדיבידואל, בכל אדם. אנחנו אחרי מאה, קשה מאוד, המאה הקודמת, שבה אידיאולוגיות כבשו את העולם ומחקו את החשיבות של הפרט. אבק אדם, אפשר לקרוא לזה. אם זה הנאציזם, הפשיזם, הקומוניזם, כל אידיאולוגיה כזו שסחפה מיליונים, בעצם למען איזשהו אידיאל, מחקה את החשיבות של היחיד. ואנחנו נראה עכשיו פירוש מאוד יפה של רש"י, שמסביר איך אדם צדיק כמו יעקב, אבל כל אדם, אם הוא נמצא באיזשהו מקום, או עוזב אותו, יש בזה משמעות. זה לא סתם, יאללה, עוד אחד, פחות אחד. בואו נראה רגע את ההסבר של רש"י לפסוק הזה של פתיחת הפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומר רש"י כך, היה צריך לכתוב, וילך יעקב חרנה. כמו ששאלנו, כאילו, למה לסבך? בואו נקצר. וילך יעקב חרנה. למה ויצא? למה יזכיר יציאתו? תשובה של רש"י היא, אלא מגיד, התורה באה להגיד לנו פה משהו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. אם אדם נמצא במקום מסוים, זה עושה רושם. יש לזה חשיבות, יש לזה משמעות. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, ההוד שלה, הוא זיווה, הזיו שלה, הוא הדרה. ההדר שלה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. יעקב נמצא במקום מסוים. באר שבע עם יעקב, באר שבע בלי יעקב, זה לא אותה באר שבע. אם אדם גדול נמצא פה, יש פה הוד והדר וזיו. ואם הוא יוצא, זה נעלם ביחד איתו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. עצם היציאה של אדם ממקום למקום עושה רושם, היא מחוללת איזשהו שינוי בעולם. זה ודאי נכון לאנשים גדולים וצדיקים, אבל על כל פרט, יש פרשנים שמדברים פה על הביטוי visibility, נראות. האם אני שם לב, אדם נמצא, אדם לא נמצא, הוא כאן, הוא לא כאן. האם כשילד קם בבוקר, אומרים לו בוקר טוב, שמים לב אליו, חוזר מבית הספר, אדם בעבודה, נעדר לכמה ימים וחזר אחרי כמה ימים, שמנו לב שהוא חזר, יש משמעות אם אתה פה או לא פה, זוכרים אותך. לכן שמעתי פעם הרצאה של דוקטור שמעון אזולאי, מומחה לחינוך, שאמר כמה חשוב הטקס הזה של קריאת שמות בבוקר, שעוברים, המורה או המורה עובר שם שם, קשר עין, אמר את השם, אתה פה. ולפעמים המורים מזדרזים, הם מערים לבגרות וכולי, ואומרים, טוב, יאללה, רק תגידו למי לא פה, נסמן. חבל לוותר על הטקס, הוא אמר, כי יש בו משהו של, אני רואה אותך, אתה פה, אתה עושה רושם, הקיום שלך הוא משמעותי. אז קודם כל, כשיוצאים לעולם צריך לדעת, זה משנה איפה אני נמצא, זה לא יאללה, למי אכפת, יש פה מיליארדים, אני איזה אבק פורח, אני איזה אטום קטן, זה משנה. אז יעקב יוצא, וזה עושה רושם. עכשיו מה? פה בעצם מגיע השלב הבא, אני חושבת שהוא השלב הכי מעשי והכי פרקטי שיש, וזה השלב שבו יעקב חולם. יש לי חלום, זאת הכותרת השנייה שלנו, כשבעצם יוצאים אל העולם. לפעמים, הדבר הכי מעשי זה לעצום עיניים ולחלום. זה להתרכז רגע בשקט ולדמיין. העובדה שיעקב, בשיא האקשן, הוא גם בורח מפה, והוא גם צריך להגיע לשם, ויש לו כל כך הרבה עול כרגע, ומשימות מעשיות, אני בטוחה שהוא היה צריך לדאוג למזון, למים, הכל, כאילו, הבן אדם הוא בודד לגמרי, בורח, נמלט, אין לו שום דבר. למה אתה עוצר לחלום עכשיו? כי בלי חלום אין כלום. יש לי חלום, אומר יעקב, והפסוק מסביר זאת כך, ויפגע במקום, הוא פוגע במקום מסוים, וילן שם כיווה השמש, השמש שוקעת, והוא הולך לישון, ויקח מאבני המקום, ויסה מראשותיו, הוא שם את האבנים מסביב לראש שלו, וישכב במקום ההוא, ויחלום. יש לי חלום, זה הפך לאחד הביטויים הכי מפורסמים, בגלל הנאום המכונן ההיסטורי של מרטין לותר קינג, שנלחם, שהוביל את המאבק למען השוויון ונגד ההפרדה הגזעית והאפליה בין שחורים ללבנים בארצות הברית בזמנו. I have a dream, זה נהיה ביטוי, בעצם מתייחסים לזה כנאום הטוב בהיסטוריה המודרנית או משהו כזה. עכשיו בעצם, מה זה I have a dream? זה אומר שאני מסתכל על המציאות, היא לא מושלמת, יש לי שאיפות לתקן אותה. אז לא כתוב בפרשה I have a dream, אבל בעצם יעקב מתחיל לבסס פה את האירוע הדרמטי שקוראים לו עם ישראל. נכון, זו המשפחה היהודית הראשונה, אברהם, יצחק, יעקב. זה עוד שברירי, הוא בסך הכל השלישי בשלשלת הזאת, בשרשרת. הוא בודד, הוא בלי משפחה, זה חייב להצליח. ולשם כך, הוא קודם כל חולם. למה אני יוצא לדרך? ומזה הוא כבר עוד מעט יקבל כוחות לצאת לדרך. חלום יעקב, אם יש לכם ילדים בגן, אולי אתם זוכרים מהגן שלכם, הוא אחד האירועים המצוירים בתבל. אני חושבת ש מיליארדי גננות כבר נתנו לילדים דף שבו הם צבעו וציירו את הציור שגם אנחנו נראה עכשיו של החלום הזה. יעקב בעצם שוכב לישון ורואה בחלומו חזון, סולם יעקב המפורסם, שזה הפך לבסיס בתרבות, הרבה שירים ויצירות נכתבו וגם פסלים וכולי, על בסיס אותו רעיון של סולם יעקב. מה קורה שם? קודם כל בואו נראה מה החלום, אחר כך נראה איך זה נותן כוחות, אבל מה החלום עצמו? תדמיינו את יעקב שוב לבד בלילה הקר, אוסף כמה אבנים, שוכב, עוצם עיניים, ולפני הכל חולם. אז בואו נלך עם החלום הזה. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. שימו לב, והנה, זה מפתיע אותו. והנה השם ניצב עליו. ויאמר, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרחה. והיה זרחה כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. וואו. יעקב שלפני החלום ויעקב שאחרי החלום זה לא אותו אדם. קודם הוא היה בודד, אדם שהקדוש ברוך הוא עוד לא דיבר איתו, לפחות לא כתוב בתורה נדמה לי, אף פעם בצורה מפורשת. הוא היה הבן של יצחק. הוא מקבל פה תפקיד, הוא מקבל פה שליחות. הוא הופך לחוליה בשרשרת הדורות, הוא מקבל משמעות. קודם כל של לחבר את השמיים ואת הארץ, כן? סולם יעקב שעולים ויורדים בו. אחר כך את כל ההבטחות והנבואות, בסך הכל הוא בן אדם יחיד. מי יודע אם הוא ישרוד? אתה עוד תהיה, אתה תפרוץ, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, יהיו לך כל כך הרבה צאצאים בכל העולם. כל ההבטחות יהיו בסדר, אתה עוד תחזור לפה בשלום. זה חתיכת חלום. זאת נבואה, זה חזון. ופתאום קורה משהו נורא מעניין. אותו אדם שקודם היה אולי באיזה מנוסה, בהימלטות, בפחד, הופך להיות אדם עם ביטחון עצמי, עם עמוד שדרה, כי הוא קיבל על עצמו איזושהי בשורה. תראו איך הפסוקים מתארים את זה. כשיש לנו חלום, זה משפיע גם על הגוף. אנחנו יודעים היום איך יחסי גוף נפש, זה עניין חזק כל כך. כשיש איזושהי סיבה נפשית, גם הגוף נענה בצורה יותר קלה למשימות. תסתכלו מה מתואר, מיד אחרי החלום, תראו מה יעקב עושה. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. רש"י מסביר לנו, כיוון שנתבשר בשורה טובה, נשא לברו את רגליו, ונעשה קל ללכת. איזה ביטוי יפה. נשא ליבו את רגליו. שוב, התורה אומרת, וישא יעקב את רגליו. למה לא אומרים, שוב, וילך יעקב? כל פעם הם מסתבכים פה, מילים מקשות בעברית. לא, לא. יש סיבה. וישא יעקב את רגליו. ורש"י אומר, הלב נשא את הרגליים. זה לא שהרגליים הלכו. הלב נתן כוחות לרגליים. למה? כי יש סיבה, יש למה. כשיש לנו איזושהי תוכנית עם משמעות. ולכן אמרתי שלפעמים הכי פרקטי זה לחלום. כשיש לנו חלום, כל הכוחות הפיזיים, אנחנו כבר נרתום אותם אחר כך כדי להתקדם. דבר גדול מאוד בעיניי, וזה שליעקב יש מה, יש סיבה, יש תכלית, יש חזון, יש איזה כיוון, זה נותן כוחות גם לרגליים. אגב, אנחנו נראה את זה עוד מעט שוב, הוא מגיע לבאר, פוגש את רחל בפעם הראשונה, מי שזוכר את הסיפור, יש שם אבן ענקית, והוא מצליח לגלול אותה, להסיר אותה מעל הבאר, רק כי הוא רואה את רחל. פתאום הוא מקבל כוחות כמעט על אנושיים, כוחות פיזיים מאוד חזקים, כי רחל נותנת לו כוחות. אז החלום נותן כוחות, רחל נותנת כוחות. יש דברים בחיים שמגדילים את היכולות שלנו, ששוברים את תקרת הזכוכית שאנחנו שמים לעצמנו, כי בקיצור נותנים לנו כנפיים. אז זה מה שקורה פה ליעקב, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו לפעמים מרגיש את זה, את הנשא ליבו את רגליו, ככה שהוא הולך, יש לו כוחות מיוחדים ללכת. פעם בעלי, ידידיה, סיפר לי שהוא הלך מפעם משערי צדק אלינו הביתה, בכניסה לירושלים. אני זוכרת את זה היטב, כי זה היה אחרי שנולדה, נולדנו בת בליל שבת, בשבת עצמה, בשערי צדק. והמשפחה לא יודעת, אין סלפי ראשון ולא מעדכנים בוואטסאפים, והיה מין שקט כזה, מין דממה יפה כזאת, מאוד מיוחדת. והוא יצא, ראה שהכל בסדר איתי, נשארתי שם עם התינוקת, והוא הלך ברגל, אני חושבת ש-40 דקות משערי צדק אלינו, והוא אמר לי שזו פעם ראשונה שהוא הרגיש את הנשא ליבו את רגליו, אני הולך לבשר בשורה, יש לי משהו להגיד, מתי בחיים האלה שהכל אונליין, אני הולך, כאילו כל צעד מקרב אותי לספר להם, מה, אני השליח מימי הביניים שבא להגיד משהו למלך? ככה הוא הרגיש, הוא הלך, סיפר לילדים, סיפר להורים שלו שבדיוק היו אצלנו, וככה יש משהו בחיים האלה, שאם יש לך איזה משהו, אתה אפילו בהליכה פיזית יכול לקבל כוחות, בטח בכל מיני מסלולים ומרתונים והליכות כאלה. אוקיי, אז דיברנו על זה שאתה חשוב, שזה משנה אם אתה נמצא או לא נמצא ואיפה אתה נמצא. דיברנו על זה שצריך חלום. עכשיו תכלס, מה בחלום נותן לו כוח? אדם יכול לחלום גם חלום מלא בציניות ומרירות ורשע. יש גם חלומות רעים. מה הכוח בחלום הזה? מה יעקב מלמד אותנו פה? ובכן, שנים שאנחנו בעצם הפכנו את החלום הזה לסמל, העם היהודי ובכלל סמל בתרבות העולמית, כי יש בחלום הזה משהו מאוד מיוחד. חיבור של שמיים וארץ. וזה בעצם הכותרת, זה הנושא השלישי שלנו. התיאור של הסולם הזה שיעקב רואה, הוא תיאור, הייתי אומרת, כמעט נצחי של בעיות חיינו. נעים מאוד, אנחנו משלבים בחיים שלנו שמיים וארץ, רוחניות וגשמיות. והתיאור היפה של הסולם בעצם מתאר קצת כל אחד מאיתנו. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. רגע, לא הבנתי. הוא מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה. בלי שהוא יהיה מוצב ארצה הוא לא יגיע לשמיים. אבל בלי שמיים אין לו, הוא לא כלום. יש פה שילוב מיוחד של עליות וירידות, נפילות ו... הצלחות. קודם כל, אצל עם ישראל בכלל. אומרים חז"ל שיעקב ראה שם את כל הגלויות, את כל המלחמות, את כל הצרות שעוד יעשו לנו ויעשו. הוא רואה פוגרומים, הוא רואה את השואה, הוא רואה את הכיבוש, את חורבן בית ראשון ושני, את הגלויות. הוא רואה את כל ההיסטוריה שלנו, עליות וירידות. כלומר, הסולם הזה מסמל את הסיפור הלאומי. אבל יש הרבה פרשנים שאומרים, הסולם הזה מסמל את הסיפור האישי, הכי פרטי, הכי אינטימי. כל אחד מאיתנו, יש בתוכו סולם יעקב כזה, החלקים היותר גבוהים בנפש, והחלקים היותר נמוכים, היותר רדודים ושטחיים. אנחנו נמשכים גם למעלה, גם למטה. והתיאור הזה של הסולם והמלאכים העולים והיורדים, משך את תשומת ליבם של הרבה מאוד פרשנים. אנחנו נראה שורה אחת, שורת מחץ אני חושבת, של רבי נחמן מברסלב, שאומר כך, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, שזה כל עבודת האדם. התורה לא מוכרת לנו איזה סרט הוליוודי שבסוף, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. בזה יש עוד זמן, עד הגאולה השלמה, צריך לעבוד. היא לא מבטיחה ליעקב שושנים בלבד וחיים של דובונה אכפת לי בצבעי פסטל. מבטיחים לו, יהיו עליות וירידות. מלאכים עולים ויורדים בו כל החיים. רבי נחמן אמר, זה כל עבודת האדם. איך הוא הגדיר את זה? והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, זה כל עבודת האדם, נעים מאוד. זאת העבודה שלנו. לקחת מהארץ לחבר לשמיים, לחבר את הערכים ואת הרוחניות ואת הרעיונות הגדולים שלנו ליום יום, למעשה, לפרטי הייתי אומרת השגרה האפורה. וטוב, אפשר לדבר על זה עוד הרבה כי לכל חיינו, אבל יעקב בעצם נוטע בנו את העניין הזה, של של חיים שיש בהם תמיד גם קודש וגם חול, ולמצוא את נקודת האיזון הנכונה ביניהם. וכשאתה מדי מרגיש בשמיים, שמישהו ימשוך אותך חזרה לארץ, כשאתה מדי בארץ, לעלות שוב לשמיים. שוב, אלפי שנים פרשנים מתעסקים עם הפסוק המיוחד הזה, אנחנו ניפרד ממנו עכשיו, אבל באמת לקחנו את זה מאז, אנחנו יודעים את זה בתולדות עמנו, מכירים את השילוב, המיוחד הזה. ואנחנו נמשיך רגע לנקודה הרביעית. אמרנו, אתה חשוב, איפה אתה נמצא, זה חשוב. דיברנו על נקודת החלום, יש לי חלום, יש איזה חזון, יש תוכנית אסטרטגית שנותנת כוחות. ומהי התוכנית? היא תמיד צריכה לשלב ערכים יחד עם ארציות, יחד עם שמימיות. בואו נגדיר את זה ככה, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית. אלה הם חיינו. אני רוצה להמשיך לנקודה הרביעית, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה. יעקב יוצא לעולם, ולכאורה הוא יכול להגיד, טוב, השארתי את כל הקדושה בבית של אבא ואמא, בארץ ישראל, מספיק ודי. כלומר, התנהגתי שם בצורה מסוימת, ועכשיו אני יוצא לעולם. בטח לא מחכות לי חוויות קדושות. אין, קדושה זה באוהל של יצחק ורבקה. פה קורה דבר מעניין. ראינו קודם את החלום, שכל הזמן מופיעה המילה והנה, 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 והנה. וארבע פעמים. זה אומר, התורה שוב, אף מילה לא מיותרת. התורה קוראת לנו לשים לב, תראו, קורה פה משהו נורא מפתיע. כל פעם כאילו יעקב מופתע, וואו, והנה. הנה, יו, אני לא מאמין, הנה. הוא לא ציפה לזה. הוא ציפה לנבואות, אולי כשהוא יחזור לארץ ישראל. לא ככה. וכשהוא מתעורר, תחשבו על יעקב, בעצם עובר את החוויה המיוחדת, הרוחנית הזאת, שומע את הנבואות, מתעורר, הוא אומר פסוק נורא מעניין, תדמיינו אותו ככה, סליחה, מנערת בגדיו, טוב, צריך להמשיך בדרך, קדימה, אולי שוטף פנים, יש לו עוד הליכה ארוכה. מה המשפט שהוא אומר? איך הוא מגדיר את החוויה הזאת? דבר חשוב מאוד, שימו לב. והנה, ויקץ יעקב, קודם כל הוא מתעורר. ויקץ יעקב משנתו, כן, הוא קם משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. בואו נתעכב עוד על המשפט הזה. נראה אותו רגע, נפנים אותו ככה, כמו שצריך. ויאמר, מה הוא אומר בעצם? אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וואלה, לא ידעתי שהקדושה היא לא רק באוהל של יצחק אבינו. אפשר למצוא ולגלות אותה בחיי היום-יום. אני בטוח שפעם בשנה, תפילת נעילה ביום כיפור, שיא הקדושה. אחרי זה מה, במקולת, בבנק, בתור, בדואר, אני מחפש קדושה מול הסלולרי. אני בטוח שקדושה זה פעם, פתאום בין המטבח לסלון. אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. תהיה מוכן להפתעות, במרחבים שאתה לא מצפה להם, עם אנשים שאתה לא מצפה בהם, גם בבינת הקפה בעבודה, גם באיזה חוויה של הנקלטת אליה, נתקעת, כל מיני. אתה בבידודים עוד, יש לצערנו, פה ושם. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כלומר, אני לא יודע מראש איפה יתפסו אותי חוויות עוצמתיות, מעצימות, מרוממות. תהיה פתוח, תהיה רעני, תהיה קשוב. זה יכול להופיע בכל מיני מקומות, עם אנשים שאתה לא מצפה מהם, ובמקומות שאתה ממש לא מצפה בהם. כלומר, להיות, שוב, להיות פתוח למרחבים בחיים שאולי יפתיעו אותך ויפתיעו אותך לטובה. זה אפילו אומר שאולי צריך גם לחפש את זה בכל מקום. כלומר, אפשר בהחלט ברגעים, במקומות שכולם כבר ציניים והכל כבר נראה מבאס, אתה יכול להחליט ולשנות את הטון, לשנות את ההסתכלות שלך על הסביבה. ויצא לי לפרסם בימים האלה סיפור של אדם כזה. אני ממש עוברת ככה על כל הלקחים מיעקב אבינו וחושבת עליו. אני מדברת על בנימין וירצברגר, זכרונו לברכה, שהיה בנימין איש הכותל, המנקה של הכותל המערבי, לא פחות. ואני חושבת שהרבה מהדברים שדיברנו עליהם, הוא גילם באישיות שלו, בלי לדבר, בלי להצהיר את זה יותר מדי. בנימין נולד בהונגריה, לפני השואה. בזמן השואה הוא התגלגל בין מחנות, איבד רבים מבני משפחתו, ולבסוף מצא את עצמו במחנה מאוטהאוזן. שם היה קצין נאצי, שמדי בוקר העיר אותם לעבודת פרך, וכשהוא העיר אותם, הוא היה צועק על הצעירים היהודים שעבדו, אתם רוצים לראות את ירושלים, נכון? אתם רוצים להגיע את ירושלים. אתם לעולם לא תגיעו לירושלים. אתם תראו את ירושלים רק דרך הערובות. הוא היה מצביע על הערובות, כשאנחנו יודעים בדיוק מי יצא מהערובות האלה ואיך, ומה עלה בגורלו. וכך בעצם התעורר כל בוקר בנימין וירצברגר הצעיר ומבטיח לעצמו בלב מול אותו קצין נאצי, אני אראה את ירושלים. ואכן הוא זכה. הוא ניצל מהשואה, עלה ארצה, גורש לקפריסין על ידי הבריטים, ואז עלה שוב, התחתן עם אתרה, הקים משפחה מפוארת, ועבד במשך כ-50 שנה באפולה בתחום הבניין. בגיל 70 הוא יצא לפנסיה. הוא מתייצב בכותל המערבי, דופק בדלת של המנהל שם, סולי אליאב, ומודיע לו, באתי לעבוד. אומר לו סולי, אתה אדם מבוגר, יצאת לפנסיה, מה נעשה איתך? הוא אומר לו, מה שתיתן לי אני אקח. יש לי מחויבות אישית פנימית. אני צריך להיות כל היום בכותל המערבי, לראות את ירושלים, זה חשוב לי, ואני אעזור במה שאני יכול. תן לי מדים של עובד ניקיון, אני אתחיל לנקות פה. וכך היה, שמו לו מדהים של עובד ניקיון עם הכובע, אנחנו רואים תמונות תוך כדי, הוא היה מאוד מפורסם בכותל, ברחבה, אחת הדמויות בנוף. שמו לו את הכובע ואת החליפה ככה של המנקה ושל איש ההבטחה והתחזוקה. והוא הביא מהבית חומרי ניקוי, מברשת, והתחיל לקרצף עם ספוג, כל מיני פינות בכותל שנראו לו מלוכלכות. לאט לאט הוא פשוט התמכר לזה. היא מגיעה קבוצה ומשאירה ביסלי או במבה, תיירים שבטעות השאירו איזה סיגריה. הוא פשוט נהנה מהקדושה הזאת, אני אומרת שוב, למצוא קדושה במקומות מיוחדים, לשלב בין קודש לחול. בן אדם יכול ללכת עם מטטה או עם סמרטוט רצפה בכותל, אבל להרגיש בפסגת העולם. הוא היה בא כל בוקר, ב-6 בבוקר, ב-5 הוא יצא מהבית, ב-6 הוא היה מתייצב שם, כולם הכירו אותו, כל העובדים, כל האנשים, הוא היה תמיד מברך את כולם לשלום, ואז לאט לאט הוא הפך ממנקה למחנך, כי חבל לבזבז אדם כזה רק על ניקיון הכותל. קבוצות התחילו לפגוש אותו. כל פעם שמגיעה קבוצה, הוא מספר את הסיפור שלו. מה אמר הקצין הנאצי? אתם לא תראו את ירושלים. הנה אני רואה, ולא אני זוכה לעבוד בה כל היום. ולאט לאט הוא השתדרג, והחליטו בהנהלת הכותל, שכל אורח רשמי שמגיע, נשיאים, ראשי מדינות, כל מיני סנטורים, כל אורח רשמי פוגש אותו. וכך הפך בנימין לדובר הכותל. כשתחשבו על אדם, היה איזה יום שהגיע ראש ממשלת הונגריה. תחשבו, הוא נולד בהונגריה, והיה אמור להירצח שם בשואה. תראו איפה הוא, ואיפה ירושלים, ואיך ראש ממשלת הונגריה מגיע לכותל בירושלים, ומי פועל הניקיון שהוא פוגש שם? את בנימין עם הסיפור שלו. סיפר לו בהונגרית את כל הסיפור, וזה היה רגע מאוד מאוד מרגש. כלומר, הוא זכה לסגירת מעגל מאוד מיוחדת. גם השילוב בין שמיים לארץ. אתה יכול להיות עובד ניקיון, פועל זבל בעצם, אבל לקדש את זה ולשמוח בזה. וגם היכולת למצוא קדושה במקומות מפתיעים. מי היה מאמין? אנשים עברו בכותל על פני המנקה, לא ידעו את סיפורו. הוא מאוד חסר בנוף של הכותל המערבי, מי שהכיר אותו שם כבר שנים, יותר מ-20 שנה. בנימין נפטר לפני כשבוע בגיל 95, ואני חושבת שהרבה מאוד מדריכים, אני יודעת, שמדריכים שמביאים קבוצות עדיין מחפשים אותו בעיניים, רוצים שהוא ישלים את הסיפור. אז אנחנו פה כדי לספר גם את הסיפור שלו, לדעת איזה אנשים חיים בקרבנו בימים האלה, ומזה אנחנו חוזרים אל המסע של יעקב, אבל ראינו אנשים שבחיים מיישמים את הלקחים האלה, ואחרי כל מה שהם עברו יוצאים לעולם בגדול וכובשים, באמת כובשים לבבות של רבים ומחנכים ומרגשים הרבה. אז רגע. אמרנו לחבר בין קודש לחול, שמיים וארץ. אמרנו למצוא קדושה במקומות נפתיים. אמרנו שאתה חשוב, שכל מקום שאתה נמצא בו או לא נמצא בו זה משמעותי, אם אתה באת או לא באת. ודיברנו גם על זה שיש לי חלום, העבד רים, צריך איזשהו חזון. כל זה נורא יפה, איזה כיף לצאת, לכבוש את העולם, לצאת אל העולם, לנצח, אף אחד לא באמת יכול לי. מין תחושה כזאת של וואו, של בן אדם שאף על עצמו, יוצא החוצה. כל הכללים האלה נפלאים וחשובים, ומייחד לכולנו לצאת ולהגשים יעדים. אבל הכלל החמישי, ושוב, החלוקה לכללים היא שלי, אבל זה מופיע כרונולוגית בתורה. הנקודה האחרונה היא שלפעמים צריך להרפות ולהגיד, וואלה, זה כבר לא המקום בשבילי, זה לא השליחות בשבילי, זה לא מה שאני נועדתי לעשות, זה לא המקום שלי, אני עוצר ועוזב. זה לא נחשב, המסר בדרך כלל בתרבות זה קדימה, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, לפעמים אתה לא יכול, או לפעמים בעיקר זה לא מתאים. יעקב אבינו, לקראת סוף הפרשה שלנו, פרשת ויצא, יוצא בחזרה לארץ ישראל. איך הוא עושה את זה? אני קראתי לזה להיות מובן לסביבה. בעצם יעקב, זה כבר מתחיל לא להתאים. הוא כבר מגדל שם ילדים. ממש, כמעט כל השבטים. ולבן מרמה אותו. הוא עובד אצל לבן שנים, שנים, והוא מרמה אותו ומחליף לו את המשכורת, מחליף לו את הצון. בקיצור, נו, אזור של שחיתות, של שקר. הרי אברהם אבינו עזב את האזור הזה כדי להקים משהו אחר. לא באנו לחזור לחרן ולהתאמה בה. ופה בעצם קורה דבר מעניין, גם בגלל שהילדים כבר באמת נולדים, וגם כי בסוף זה לא היעד, היעד הוא לחזור לארץ, יש משימה, צריך להמשיך, אנחנו רואים מה אומר לו אלוקים, בקצרה ממש, הוא אומר לו, קדימה, להירוז ולצאת, או בלשון של התורה, ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ויהיה עמך. עכשיו, בעצם הוא אומר את זה נורא קצר, יאללה, הגיע הזמן לחזור, בלי נימוקים, שוב, אני אהיה איתך, תחזור, תחזור, זה מולדתך, זה ארץ אבותיך, אתה צריך איזה קשר שם, ברחת בצורה לא טובה, בוא נחזור, בוא נמשיך את העם היהודי, צריך להמשיך. זה מאוד קצר וממוקד ופשוט מה שאומר לו אלוקים. מה יעקב עושה עם זה? כלומר, איך הוא עוזב? איך הוא חוזר הביתה? פה, לכן אמרתי, את הכלל זה להיות מובן לסביבה. הרבה מאוד פעמים אנשים משוכנעים שהם צודקים. זה בסדר, כל אחד חושב שהוא צודק, אני אגב באמת צודקת, אבל אוקיי, הבנתם. זה שאתה צודק לא אומר שאתה לא צריך להיות חכם. ולהסביר את עצמך, מה אתה רוצה ולמה. יעקב יש לו ג'וקר, הוא דיבר עם אלוקים, הוא יכול לבוא לרחל, ללאה, לכל הילדים, יאללה, משפחה, אלוקים אמר לי, עוזבים, בואו. איזה הלם. בחוכמה רבה, ברגישות רבה, באינטליגנציה רגשית, יעקב ניגש לרחל ולאה, ומסביר הייתי אומרת, נאום מאוד מאוד ארוך, אולי ארוך ביותר שלו, נדמה לי שאני נתקלתי, צריך לספור פסוקים. הוא מסביר להם למה חוזרים. הוא מבין שבשבילם זה לעזוב את בית אביהן, הם אף פעם לא בארץ ישראל. הוא מבין שאולי זה פתאומי, שאולי הם חלמו כן להישאר ולהיות מה שנקרא ישראלים בחול. הוא מבין שזה טלטלה, זו דרמה, עזיבה כזאת. עכשיו, אנחנו לא נקריא את הכל. אני רק רוצה שתתרשמו מהאורך. תראו. וישלח יעקב ויקרא ללאה ולרחל, לרחל וללאה השדה אל צונו, קורא להם לשדה, ויאמר להן, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אלי כתמול שלשום, ולוקה אבי היה עמדי. ושוב, אני לא מפרדת פה את הכל, תקראו אם אתם רוצים בפרשה, אבל זה ממשיך בעוד נאום, וישלח אחרי שהוא שולח לקרוא להם, ואביכן ייטל בי והחליף את מזכורתי, והוא מסביר איך הוא החליף לו את הצון, והוא ממשיך ואומר, ושבהמשך יעקב אומר ש... אני אומר עליי מלאך האלוקים בחלום, יעקב, ואומר הנני, האלוקים בעצם אומר לי לבוא, וצריך לחזור. בקיצור, בואו נסיים את הנאום הזה, עד שאומר לו בסוף, צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. עכשיו תראו, זה המון מילים, זה המון אותיות, זה המון משפטים, והרבה פרשנים מתעכבים פה על הנקודה הזאת. אלוקים אמר לו, שוב, תחזור הביתה. יעקב קורא להן ליום עיון, סימפוזיון, פאנל. למה אני עוזב? ומה אבא שלכם עשה לי? ומה אני עושה בחזרה? ומה עכשיו אמרו לי בחזרה? למה? כי בחיים, גם אם אנחנו, אפילו אם אלוקים דיבר אלינו, אנחנו לאחרים מדברים בצורה מובנת, בצורה נסבלת, בצורה נעימה, לא בכפייה. אני יודע את כל האמת, בואו, יאללה, רחל, קדימה, מה פתאום? לשתף, לתת כבוד, לפנות זמן, קורא להם החוצה, עושה שיחה בשדה, אמונות, הם מסכימות. כותב על כך הרב שמחה זיסל ברוידה, אבל יש הרבה דוגמאות של פרשנים שמתעקשים להבין מה קרה פה ליעקב, מה פשר הנאום הארוך הזה. כותב הרב שמחה זיסל ברוידה את הדברים הבאים. כשנתבונן בפרשה זו, לפנינו דבר מופלא. אף שבנבואה נאמר לו לצאת מבית לבן ולשוב לבית אביו, נכון, השם דיבר איתו. למרות זאת ראה צורך לספר להן בהרחבה ובפירוט. גם אם אתה משוכנע, אפילו אם יש לך צו אלוקי, אתה תהיה נחמד בחינוך ובהסברה ובשכנוע, לא בכפייה. אל תנחית הוראות מלמטה, מלמעלה, למטה. בהבנה, בהפנמה, בנעימות, בשכל. זה כל כך נכון מהמון תחומים, הורים כלפי ילדים, מורים. לא תמיד צריך להסביר הכל. לפעמים יאללה ככה כי אמרתי. אבל אנחנו רואים פה דבר עצום. יעקב יכול להגיד, השם דיבר אליי, בואו. הוא עוצר. וזה כלל גדול גם ביחסים בין אנשים, וגם כלל שמזכיר לנו שבסוף בסוף המשימה היא לחזור הביתה. בסוף הוא צריך לחיות בבאר שבע ולא בחרן. זה המקום הטבעי לו. הוא מפחד להשתקע שם, מפחד להתבולל, להתבלבל, להיטמע, והוא מתחיל לכוון את המצפן חזרה לארץ ישראל. שבוע הבא נהיה איתו עם הכניסה שלו לארץ, אבל לשבוע הזה נעצור כאן. פרשת ויצא הייתה המדריך שלנו ליציאה לעולם בעקבותיו של יעקב אבינו, שבעצם יוצא החוצה מהאוהל החמים של יצחק של רבקה. דיברנו על כמה נקודות, יש עוד רבות בפרשה, מוזמנים לחפש לבד. דיברנו על כך שהנוכחות שלך חשובה, אם אתה נמצא או לא זה עושה רושם. דיברנו על הנקודה ששמע, יש לי חלום, יש בשביל מה, יש איזה חזון. דיברנו על הסולם יעקב הזה, המיוחד, סולם יעקב המיוחד הזה, עם העליות והירידות בחיינו, בחיי האומה, בחיי הפרט. דיברנו על כך שלפעמים יש אלוקים במקום הזה ולא ידעתי, אני מופתע. הקדושה יכולה להסתתר במקומות מפתיעים, תמיד לפתוח איזה תדר ולחפש אותה. ולסיום ראינו שלפעמים צריך לחזור לארץ, אבל גם כשעושים את זה, כשעושים את הדבר הנכון, צריך להיות מובן לסביבה. להסביר, לנמק, לפרש, לבאר, כמו שיעקב עושה עם נשותיו, שאגב משתכנעות ובאות, וכולם יוצאים לדרך. אז אנחנו ניפגש שבוע הבא עם הכניסה של יעקב לארץ ישראל. עד כאן פרשת ויצא, שנזכה לצאת אל העולם וגם לחזור הביתה בשלום, בבטחה, בשמחה. שתהיה שבת שלום. להתראות.